מסע בבל, בעצם ספר חדש. עד עכשיו ראינו נבואות, פרק פרקים א' עד י"ב, נבואות של ישעיהו מתקופת עוזיהו עד תקופת חזקיהו, כלומר הרבה גם לעתיד, כלומר הוא נבא על שיקום חזקיהו, עוד לא מתקופת חזקיהו, אלא שיקום חזקיהו, שהוא יהיה מלך המשיח, נצר משורשיו יפרי כל הסיפור הזה. עכשיו ישעיהו עובר לרצף של איזה 10, אפילו יותר, 11 פרקים על הגויים, נבואות על הגויים, ועוד, בסוף גם עוד שלוש נבואות ככה, נבואות גאולה ככה שנספחות. אחד פרק אפזיין ככה, זה הקובץ הבא. אנחנו נשתדל לעשות אותם די מהר, אבל כן לנסות להבין את הזה. המסע הראשון הוא מסע בבל. נביאים שניבאו על העמים, יש לנו הרבה נביאים. דיבר התחלנו לדבר על זה קצת בסוף הפעם הקודמת, גם בחזקל יש קובץ נבואות על העמים, גם בירמיהו יש ספר שלם על נבואות על הגויים, או אפילו מפנה לפעמים, ירמיהו בנבואות שלו אומר, מפנה לנבואות הגויים, כמו שהוא קורא לזה, ספר נבואות הגויים. אבל לירמיהו אגב נאמר גם בהתחלה, נביא לגויים נתתיך. כלומר, זה באמת דבר שהוא ייתכן. למרות שבאמת יש מפרשים שלא תמיד שואלים איפה הנקודה הישראלית, אבל יש אפשרות כזאת שיש נביא לישראל, הוא גם נביא לגויים. אלישע ממנה מלך על ארם, נכון? הקדוש ברוך הוא שולח את יונה למנות את חזאל, מלך על ארם, סיפור ידוע. נעמן שר צבא ארם בא להתייעץ איתו. ובקיצור, לא חסרים מקרים כאלה גם של נביאים ישראל שהם נביאים לאומות העולם שאנחנו מכירים, כן? סיפור שזה. אין ספק שמלכים זרים הכירו את הנבואות, אנחנו הראינו לא מזמן בישעיהו, שאין ספק שרב שקה הכיר את הנבואה של ישעיהו, השם אמר אליי עליה, על העיר הזאת, כן? או ירמיהו, ירמיהו אומר את זה במפורש. ירמיהו, שם שהוא נבא על החורבן, כשכבר אחרי החורבן, אז הוא פה, תופס אותו נבוכד נצר, נראה לי פרק למד ח' למד ת' שם, ויצב נבוכד רצר מלך בבל על ירמיהו, ביד נבוזרתן רב טבחים למור, אני פרק למד ת' פסוק י' א', ככנו ועיניך שים עליו, ואל תעש לו מאומה, כי אם כאשר ידבר אליך, כן עשה עמו. כלומר, נבוכדנצר מצווה על איזה נבוכדנצר, מלך בבל, מטיל את חסותו, פורס את חסותו על ירמיהו. כלומר, הוא יודע מי זה ירמיהו. הוא יודע על מה הוא מדבר ועל מה הוא מנבא. יש, הוא היה כנראה ידוע, נביאי ישראל היו ידועים גם בגויים, ואנחנו מוצאים נביאים אפילו שמנבאים רק לגויים, דיברנו על חבקוק, על נחום. יש, בקיצור. גם בגדול אפשר להגיד, אמנם ספציפית על ישעיהו, אני כן אעיר הערה, שאנחנו כבר שמנו לב, למשל, שישעיהו מנבא לפעמים נבואה על ישראל, על ממלכת ישראל שהוא לא היה בה, אבל בסוגריים הוא מתכוון לאלה ששומעים אותו מקרוב, וזה יהודה. איך הגיעו הנבואות על העמים אל העמים, זו שאלה מאוד טובה. האם הגיעו ואיך הגיעו, זו שאלה שאין לנו תשובה פשוטה עליה. בכל אופן, ישעיהו, אצל ישעיהו, יכול בהחלט ייתכן, ואנחנו נראה שכנראה שהנבואות שלו על העמים הם כן הוגעות באיזושהי צורה לעם ישראל.
יש כבר תשובה, אבל לפי זה שאנחנו רואים שיונה היה צריך להגיע עד נלווה בשביל זור.
נכון. אצל יונה זה מאוד, זה דוגמה נגיד, ודאי שהוא הולך לנבא על, אבל גם אצל ישעיהו, גם אצל ירמיהו, גם אצל יחזקאל, שיש להם קובץ נבואות, כל אחד מהם, על כל העמים מסביב, צור, פלשת, אדום, רמון, מואב, אנחנו לא רואים שהוא הולך להגיד את הנבואה שלהם.
כאן יש אולי בחינה כלפי יכולת ההגעה. ראינו שיונה, כשהוא ממש התפבל לתת להם, אז הוא הגיע עד אליהם ואמר, וחרף הם לא קיבלו.
כן, אפילו ששם זה נבואה של 5 מילים כאילו.
כן.
וגם שליחות ספציפית.
אבל נכון. לא שלח את זה בצד איזשהו בצד, ממש הוא פשוט הלך עד לשם, אז כנראה ש...
נכון. אז יכול להיות, אני משאיר את זה פתוח, באמת, איך והאם הנבואות הגיעו. האם הנבואות האלה הם לעם ישראל ורק הנביא אומר אותם כאילו הם לבבל, אבל האמת הוא מכוון לעם ישראל? איני יודע. תכף נראה שיש גם פה דעות שונות. השאלה הגדולה פה בנבואה הזאת, וזו שאלה שדווקא נתעסק בה בחלק השני של השיעור, זה הנושא הזה של נבואה על בבל. אין מכל מסעות ישעיהו, יש פה מסע בבל ואחר כך מסע אדום, ומסע מואב, ומסע עמון, ומסע מדבר ים, מסע דומה, כל המסעות האלה, אין אפילו מסע אחד על אשור. ישעיהו לא נושא מסע על אשור, שהיא מעצמת העל בתקופתו. הכיצד? איך אין אף נבואה שהיא ספציפית על אשור.
הוא דיבר פה על אשור.
מעולה. אז כמובן, אפשר אולי להגיד שלא צריך לדבר על אשור, כי על אשור הוא כל הזמן מדבר, אז עכשיו הוא מדבר, זה בהחלט, בהחלט ייתכן להגיד את הדבר הזה. בהמשך נראה שזה רק חלק מהשאלה. זה מתחבר פה לשאלה הרבה הרבה יותר רחבה. אז דבר ראשון, ולשים את מסע בבל בראש, בראש המסעות, זה גם שאלה, בבל אמנם הופכת להיות בהמשך נבואה מאוד, ממלכה מאוד מאוד חזקה שמגלה את עם ישראל מארצו. אבל זה קורה בעוד 170 שנה. נבואות בדרך כלל, בתנ"ך קשה להגיד שיש נבואות לטווח הזה. נדירות מאוד. אפילו החזונות של דניאל, שחז"ל לפעמים לוקחים אותם עד קץ הימים, לא ברור שהם היו כאלה רחוקים. יכול להיות שהם היו בשלב הראשון לפחות לתקופות יותר קרובות, רק אחר כך נמשכו. להגיד שישעיהו מנבא עכשיו על בבל לפני שהיא נהייתה עוד ממלכה, זה מאוד 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 לא פשוט. תכף נראה שגם הנבואה עצמה היא לא פשוטה, וכבר אמרתי בשיעור הקודם שבמחקר היה ברור לכל החוקרים שמדובר על, הנבואה היא על אשור. אז למה כתוב בבל? אז בטעות כתוב בבל. כן? לא בטעות, ננסה אחר כך להבין מאיפה, איך טעות, האם יכול להיות, מה זה, איך יכול להיות שינוי כזה. יש שינויים כאלה בתנ"ך, אני כבר אומר, יש דברים כאלה גם מצאנו במקומות אחרים. הבאתי פה, סילמתי מתוך איזה ספר מחקר, שאדם בשם יחזקאל קויפמן, יחזקאל קויפמן גדל בבית דתי, חרדי, כן, ובאיזשהו שלב פרש, ונהיה פרופסור, שכתב הרבה על האמונה הישראלית, ועל ביקורת המקרא, וכל מיני דברים כאלה. והוא כותב ככה על צבא אשור, זה קשור מאוד, צריך לקרוא את הפרק בשביל זה, אבל בכל זאת אני אקרא את זה לפני כן, ואז נקרא את הפרק ונסביר אותו בפשט. הוא כותב ככה: כולם היו אכזרים מחיות טרף. כל אחד מהם היה מכה עמים בעברתו. זה ציטוט מישעיהו. הוקעות, מי שמכיר באנלים האשוריים, רואים הוקעות על עצים, שהאשורים היו נכנסים לעיר, מעמידים שורות של עצים, שורות כמו הרומאים, ואת כל נכבדי העיר על עצים. עקירת איברים, מיטות משונות, הריסת ערים, החרבת שדות. תיאורים אגב שקראנו בישעיהו, אם אתם זוכרים, על החרבת שדות, כמו שמשאירים את הארץ ריקה. עינויי שבויים, מעשי אכזריות אלה וכאלה לא ילאו להתפאר. כלומר, כל האנלים האשוריים מלאים בהתפארויות כאלה. איך עשיתי ככה, ואיך רבתי, ואנסתי, ושדדתי, ו...
בארכיאולוגיה ככה? כן.
הוא מדבר על בסיס הארכיאולוגיה, כן. בדורו של ישעיהו נעשתה עקירת העמים והעברתה מארץ לארץ שיטה קבועה של הממשל האשורי. עכשיו, מה זה? זה לא כניסה לרכבת ואתה יורד בצד השני. העברת המוני אנשים, נשים וטף למרחקים ברגל, בידי קלגסים צמאי דם, הייתה כרוכה בלי ספק בהשמדה המונית. כל זה משתקף יפה בפרק י' ד', עוד מעט נקרא. תוכן המסע על בבל ומלכה מעיד אפוא עדות ברורה שהמסע לא ניסה על בבל אלא על אשור. הנביא כאן קורא לאשור בבל, והדבר לא ייפלא בעינינו, איך יכול להיות? הוא גם נותן הסבר. בבל הייתה המלכות העתיקה והמפוארה, צבי ממלכות, כמו שתואר כאן. ומלכי אשור וגם מלכי פרס הראשונים התפארו בתואר מלך בבל. אז זה נקודה מעניינת, זה נכון אגב, שמלכי אשור לא קראו לעצמם מלך בבל, אבל הם כן קראו לעצמם נציב בבל. בבל הייתה ארץ בתקופה הזאת עם מדינה קטנה, שגדולתה הייתה בפאר הגדול שלה, אחד משבעת פילי עולם, אולי הפלא של שבעת פילי עולם. הגנים התלויים בבבל, נכון מאוד. הגנים התלויים זה היו גנים שנראו כאילו הם תלויים מהאוויר, והם הוזנו על ידי מערכת השקיה אדירה, שהרי בבל זה היה הצד החזק שלה, המים, כן, המים הזורמים. בזכות זה העיר הייתה נראית מדהימה, כי היום המים זורמים חופשי. כן, וזה הייתה הגדולתה של בבל באותה תקופה. רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים היא הופכת להיות ממלכה וגדלה. מי שמכיר קצת בשנים, אשור עולה לשלוט בעולם בערך בשנת 750, לשלוט במזרח, בכל המזרח התיכון. בבל עולה בשנת 609, הקרב הראשון נגד אשור, וב-605 קרב קרקמיש, אם אתם קצת זוכרים, קרב קרקמיש, אז בבל מנצחת את אשור ואת מצרים, ובעצם אז היא משתלטת על המזרח. כלומר, 150 שנה של אשור שעוד לפנינו. אנחנו עכשיו בשנת בערך 715, משהו כזה, 710, עוד לפנינו 100 שנות אשור, מה שנקרא.
אבל באמת זה המערכה
אחרת, כתוב... זה נכון, זה מה שהוא כותב, שבבל כן הייתה, יש מה שנקרא בבל העתיקה. לא בבל שלנו, של המאה השישית לפני הספירה, הרי השביעית, אלא יש בבל של 2600 שנה לפני ש 1700 שנים קודם, וזאת בבל עם ההיסטוריה העתיקה, כן, נכון, תקופה הבבלית הקדומה, מה שנקרא. נכון, ולכן להתפאר כלהיות מלך בבל זה כאילו אני שייך לאותה שושלת קדומה. טוב.
זה מוזר, כאילו, באופן טבעי, בסברה אימפריה חדשה שעולה לשלוט בעולם, מתנתקת מכל...
לא, לא, אז ממש, זה לא נכון, לא בתקופה של התנ"ך. לא בתקופה של התנ"ך, תכף נראה, אני אחזור על זה, נראה שהרמב"ם, הבאתי את הרמב"ם, הוא אומר משהו מאוד יפה בהקשר הזה.
עד ימינו, היטלר ניסה להיות כמו הרומאים.
בניגוד אלינו שארצות הברית או כל מיני דברים כאלה, לא. בתנ"ך זה לא. אתה תמיד מנסה כאילו להיות הממשיך של זה שקדם לך. אני אתן דוגמאות. חלק מהדוגמאות אתם ודאי מכירים. אבל אני רוצה קודם לקרוא את הפרק בפשט כדי לראות את התיאור. ותראו שבתיאור באמת הוא צודק. קושמן צודק. הרבה מהדברים הם בסיסיים על השור. בין השאר הם מתכתבים עם דברים אחרים שישעיהו כתב על אשור, בין אם התיאורים גיאוגרפית מתאימים לאשור, בין אם שהיסטורית הם מתאימים לאשור. אני אעיר את זה תוך כדי הקריאה. אז בואו נקרא, זה פרקים י' ג' וי' ד', נקרא אותם עד מסע פלשת. מסע בבל, אשר חזה ישעיהו בן אמוץ, על הר נשפה סאונס, הרימו כל ההן, הניפו יד ויבואו פתחי נדיבין. הר נשפה, לא, מילה לא ברורה, אבל ברור שמדובר פה לעלות על איזשהו הר גבוה, יכול להיות שזה שם של הר. אני רק יאיר הערה, התחלנו להעיר אותה מקודם, אין הרים באזור בבל. בבל אזור ישר לגמרי, בבל נמצאת בין שתי הנערות, הפרת והחידקל, אין הרים בכלל. באזור, דווקא באזור אשור, שהיא על החידקל, באזור נינווה, שם יש הרים, בצד השני של החידקל. אבל באזור בבל, שבבל היא בנויה על הפרת, אין בכלל הרים. על הר נשפה סאונס, הרים וכל להם, הניפו יד, המילה הניפו יד, ודאי מתכתבת עם הסיפור של מלך אשור שקראנו בפרק י' עוד היום בנוב יעמוד ינופף ידו ארבע ציון ויבואו פתחי נדיבים. נדיבים פה זה מנהיגים, כן, כמו קראו הנדיבי ים. אני ציוויתי למקודשי גם קראתי גיבוריי לאפי עליזי גאוותי, כאילו הקדוש ברוך הוא קורא לצבא הזה לאיזשהו צבא שהוא הצבא שלו, למקודשי, אלה שהוא הכין אותם לזה. גם קראתי גיבוריי. כל המון בהרים. עוד פעם, ההרים שליד בבל, כנראה, במקרה הזה, כמו שאמרנו, זה לא קיים. דמות עם רב, כל שעון ממלכות גויים נאספים, אדוני צבאות מפקד צבא המלחמה. יש איזה צבא גדול שנאסף להילחם בבבל, ומי המפקד שלו? השם. המילה מפקד היא מילה שמופיעה רק פעם אחת בתנ"ך, כמה שזה מפתיע, פה. כן, מפקד צבא המלחמה, ובצורה פשוטה, לא בטוח, אגב, שהמפקד כמו שאנחנו מבינים, אלא לפקד הכוונה למנות, כן? לפקוד.
זה לא
ספקד? או לספור, או להפקיד על הצבא אנשים. לפקוד השם, איש על העדה, כן? אבל לא מפקד, פשט לאו דווקא שהוא מוביל את הצבא.
מפקד אני ממנה?
ממנה מנהיגים. לפקוד השם, איש על העדה. ככה אומר משה, שרוצה שימנו את ישו. אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. באים מארץ מרחק מקצה השמיים, אדוני אוכלי זעמו לחבל כל הארץ. הילילו כי קרוב יום אדוני כשוד משדי יבוא. יום השם, זה ביטוי שחוזר בנביאים, כן, יום הדין הגדול, במקרה הזה יום הדין של בבל. על כן כל ידיים תרפנה, וכל לבב אנוש ימאס. ונבהלו צירים וחבלים יוחזון כיולדה, אנשים כמו יולדת רועדים. יחילון איש אל רעהו, התמהו פני להבים פניהם, הפנים אדומים מרוב תימהון, פני להבים. הנה יום אדוני בא, אכזרי ועברה וחרון אף, לשום הארץ לשמה וחטאיה, כלומר את הרשעים ישמין ממנה. כי חוכבי השמיים וכסיליהם לא יהלו, אורם, לא יהלו אורם, סליחה, חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע אור. הוא מתאר כאילו כל המאורות נכבים. אני רואה שהרמב"ם מסביר שזה כמובן משל. כן, המאורות האנושיים, כן, אבל למשל, כאילו כל מאורות השמיים נכנים. ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים אבונם, והשבטתי גאון זדים וגאוות עריצים אשפיל. עד כאן פשוט, כן, עומד לשפוט את כל הרשעים ולהשבית את גאון הזדים, גם העניין הזה של הגאווה מאוד מאוד מתאים לאשור שהמציאו את הגאווה, כמו שראינו בישעיהו קודם. אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר. אוקיר אנוש, משפט... שעל פניו בשלב הזה הוא לא ברור. מה זה אוקיר אנוש מפז? אנשים יהיו יקרים יותר מזהב, ואדם מקטם, קטם זה גם מילה אחרת לזהב, מקטם אופיר. זהב אופיר, זהב מאוד, מאוד איזה. לא ברור, מיד נבין את המשפט. על כן שמיים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה, בעברת אדוני צבאות וביום חרון אפו. והיה כצבי מודח, הצבא הבבלי, כמו צבי מורח. וחצון ואין מקבץ, כמו כן, צון בלי רועה שמתפזר. מכירים את הביטוי הזה? הוא מוזכר פעם אחת על, אצל מיכיהו בן אמלה, שהוא אומר אותו על צבא אחאב, שהוא אומר לו, ראיתי את ישראל נפוצים כצון על הערים. המשמעות של זה היא שהמנהיג מת. המנהיג עומד למות, ולכן כולם מתפזרים. כי המנהיג הוא זה שמאחד את כולם. וחצון ואין מקבץ, איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו יאנוסו. הצבא שהיה מורכב כאן, צבא הבבלי, מורכב מכמה צבאות, כל אחד בורח חזרה לארץ שלו. כל הנמצא יידקר, וכל הנספה ייפול בחרב, הנספה, הנתפס, כן? ועולליהם ירוצו לעיניהם, נשסו בתיהם, נשסו זה לבזוז, ונשיהם תשכבנה. הנה אני מאיר עליהם את מדי, אשר כסף לא יחשובו, וזהב לא יחפצו בו. וקשתות נערים תרטשנה, ופרי בטן לא ירחם, ועל בנים לא תחוס עיניים. עכשיו אפשר להבין מה זה הוקיר אנוש מפז ואדם מקטם אופיר. המדעים, הצבא המדי שעומד להחריב את בבל, הוא לא סופר בכלל כסף וזהב וזה לא מעניין אותו. מה הוא עושה? הוא טובח אנשים. זה מה שהוא מחפש. ואנשים כבר לא יישארו כל כך, לכן הוקיר אנוש מפז. אנשים יהיו יותר נדירים מזהב. כי את הזהב הם לא ייקחו, אבל אנשים הם ישחטו את כולם. זה מה שכתוב פה. כן? כסף לא יחשובו וזהב לא יחפצו בו. את זה לא אכפת להם. קשתות נערים תרטשנה. ופרי בטן לא ירחמו, על בנים לא תחוס עינם. הם הורגים גם את הילדים. אגב, אני רק אעיר הערה היסטורית, שבאמת את בבל, מי שהחריבה, לא הייתה מדי, אלא, אנחנו יודעים, ספר דניאל, מי חיסל את, את בבל?
פרס.
פרס, מנה מנה, תקל ופרסים, נכון? אז פרס חיסלה את בבל, את בבל, את אשור, את נינווה דווקא, החריבה מדי.
זה לא מערכות מקבילות?
פרס ומדי, ממלכות שהתאחדו תחת כורש. כן, צודק, כלומר אפשר לתרץ ולהגיד שמדי, כי אחר כך פרס ומדי. נכון, בשלב הזה הם עוד לא היו מאוחדות. בסדר? זה נכון, אבל בשלב יותר מאוחר, כאשר אחרי כן הם כבר מתאחדו. בכל אופן, את נינווה בוודאי החריבה מדי. נינווה מחריבה את מדי בערך בשנת 600 ומשהו. לא, הרבה קודם. בשנת 700, 6, כן, 600 ומשהו, 680, משהו כזה, מחריבה את נינווה. תוך כמה שנים נינווה מתכסה בחול, ועד ימינו היא לא נושבה, מצאו את נינווה, חפירות ארכיאולוגיות, ועיר ענקית, מאות דונמים.
מצאו אותה?
מצאו אותה, 20 קילומטר של עיר, עיר ענק, אנחנו יכולים עיר גדולה לאלוהים, כמו שכתוב בספר בראשית, עיר בגודל עשרות קילומטרים, חפרו אחוזים בודדים, כן, אם זוכרים את יונה, מהלך יום אחד, שהיא עיר מהלך שלושת ימים, עיר שאפשר ללכת בה וללכת וללכת, ממש עשרות קילומטרים של עיר. אז מצאו אותה, היא כולה הייתה קבורה בחול. באמת לא נשמע, תכף נראה את התיאור, ממש מתאים. והייתה בבל צבי ממלכות, תפארת גאון כסדים, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה. לא תשב לנצח, ולא תשכון הדור ודור. אגב, זה נכון גם על בבל עצמה, שמאז החורבן שלה, אמנם היא לא נחרבה ישר, אבל כיום היא לא גרים, היא לא עיר שגרים. אבל כשהיא נחרבה, דווקא היא לא נחרבה מיד. ולא יהל שם ערבי, יהל הכוונה א' נבנה אלמה, יהל שם, מההמשך אני רואה, ורואים לא ירביצו שם, זה שרואים כן לא ירבצו, כן, לא ירביצו שם את הצון, לא יהל שם ערבי. ורבצו שם ציים, כנראה שזה חיות של מדבר, מלשון
צייה,
ורבצו שם ציים, כנראה לא יודעים בדיוק מה זה, אבל יכול להיות שזה חיית מדבר, שהיא זאת שנתנה את השם שלה למדבר, צייה. ומלאו בתיהם אוכים, יודעים מה זה אוח כיום, אבל זה לקוח מכאן, כן? כנראה שזה ציפור מדברית או ציפור דורסת, ושכנו שם בנות יענה, גם לא בטוח שזה אותם בנות יענה שלנו, ייתכן שזה גם כן איזה דורס לילי כזה, וסעירים ירקדו שם. אז יש כמובן גם את האוף הדורס הקטן שנקרא סעיר, אבל סעירים ירקדו שם, הכוונה שדים. נכון, המקום הוא ריק, כן, רוחות רפאים. סעירים, כן, אבל לא יסבכו עוד בסעירים, כן? אגב, יכול להיות שזה קשור אחד לשני. כלומר, שיש פה איזה אוף דורס, הוא עושה איזה קול כזה בלילה, והוא נקרא סעיר כי האנשים מדמיינים את זה כמו קול שזה רוח רפאים. כן? לא בגלל שיש לו שיער. וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי עונג. איים, שם בתנ״ך, כנראה, לפי רוב המפרשים פה, לחתולי בר. כנראה על שם הכל שהם עושים. בסדר? איים באלמנותיו, הכוונה בארמונות, אבל כמובן המשחק מילים פה שהארמונות הם ריקים, אז קוראים, הוא אומר אלמנותיו, הוא מתכוון ארמנותיו. למה דברי שהם התכפו?
יש עוד זכורים
לאיים רבי איוב נדמה לי רק. ותנים בהיכלי עונג. יש לזה, אני חושב, מקבילות בשפות אחרות. ראיתי את זה בדעת מקרא, כי גם אני לא ידעתי מה זה, כאילו, איים באלמנותיו. וקרוב לבוא איתה וימיה לא יימשכו. זה דווקא, זה עוד ראיה טובה דווקא למה ש, לזה שמדובר פה על אשור. כי קרוב לבוא איתה. זה צריך להיות עכשיו אוטוטו, ולא בעוד 150 שנה. פרק י' אני ממשיך, יש פה עכשיו שני פסוקים שהם לכאורה לא קשורים עכשיו לבבל. כי ירחם אדוני את יעקב ובחר עוד בישראל, והיא ניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. ולקחום עמים, והביאום אל מקומם, יקחו את אותם ויחזירו אותם. אל מקומם, והתנחלו בית ישראל על אדמת אדוני לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשוביהם ורדו בנוגסיהם. התוצאה של כל החורבן הזה, תהיה שעם ישראל חוזר לארצו, והוא אפילו סוגר איזשהו מעגל, הם שובים את אלה ששבו אותם ומתנחלים בהם לעבדים ולשפחות. זה כמובן מתכתב עם התורה והתנחלתם אותם, את ביניכם. שני פסוקים על עם ישראל שאולי באמת זה כל הרלוונטיות לעם ישראל. והיה, ביום הניח אדוני לך מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך, שתצליח להירגע ואינשום מכל מה שהם עשו לך, ונסת המשל הזה על מלך בבל ואמרת, איך שבת נוגס שבתה מדהבה. מדהבה, מילה יחידאית בתנ״ך, איננו יודעים, אולי משון זהב, דהב, שהם בבל שמאוד אהבו את הכסף והזהב, יכול להיות.
יש לך איזה משהו דומה.
יש
כל המלאכים בסוף אחרי אלופי
עשיו. יש
די זהב. טוב, יש די זהב, מזוהה עם דהב של ימינו. זהב, זהב, כן, בארמית.
יש המלאכה של די זהב.
ש?
במלאכה של הבת של...
כן, בת מי זהב. מתבעל בת מי זהב.
יש שם ירודין.
השם ירוד דין הרבה, יפה. יכול להיות שזה גם משם זהב, מעניין. דין הרבה, טוב. בכל אופן, אין, יש את כל מיני הסברים, אבל אין מילה מאוד נראה, כי ייתכן. בכל אופן, איך שבת נוגס שבתה מדהבה. שבר אדוני מטה רשעים שבט מושלים, אני מזכיר שזה ביטוי שישעיהו משתמש בו הרבה על אשור, נכון, שבט אפי מטה זעמי. מכה עמים בעברה, מכת בלתי שרה. מכה שכל הזמן הוא היה מכה בלי סוף, כן? רודה ואף גויים, מורדף בלי חסך. זה שרדה באף, בכעס, גויים, הוא עכשיו מורדף, נרדף, בלי חסך, בלי עצירה. נחה שקטה כל הארץ, פצחו רינה. הבבל נחבה כל הארץ, נרגעה. אני רק מזכיר שאחרי ישעיהו, בסוף תקופת ישעיהו, באות על הארץ 100 שנות שקט. מנשה, המון, יושיהו, בערך משנת 701 עד שנת 609, 90 שנות שקט. עם ישראל לא ניצל אותם לתורה, זה בעיה אחרת, כן? מנשה היה מנחלשה מירושה, ואז נגזר החורבן. אבל באים באמת שנות שקט. גם בראשים סמכו לך, ארזי לבנון, מאז שכבת לא יעלה הקורת עליהם. עכשיו הוא כבר מדבר על מלך בבל, נכון? ונסתה המשל הזה על מלך בבל, פרק י' זה כבר על מלך בבל. הם כל כך שמחים שמתת, מאז שכבת לא יעלה הקורת עלינו. זה מתכתב עם דברים שישעיהו אומר בהמשך, בפרק ל"ז, שם המתואר סנחריב, אני אחפש את זה, ככה, זה הדבר, כן, כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר התפללת אליי על סנחריב ואין לך שור, פרק ל"ז פסוק כ"ב, זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, להגה לך בתולת בציון, את מי חירפת וגידפת ואל מי הרימות הכל, כן, ביד עבדיך חירפת אדוני ותומר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון ואחרות קומת ארזיו מבחר בראשיו. זה תיאור של דברי סנחריב. ואצלנו, כן, אצלנו גם כן, אז גם ברושים סמכו לך ארזי לבנון, מאז שכבת לו יעלה הקורת עלינו. כן, אז אני אומר, גם זה רומז לזה שמדובר על מלך אשור. שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך. כן, השאול זה המקום שאליו יורדים המתים. כן, היא מתרגשת לקראת בואך. עורר לך רפאים, כל עתודי ארץ הקים מכיסאותם, כל מלכי גויים. כל המלכים והרפאים שם בטל והארץ שכבר מתו לפניך, כן, הם מתעוררים.
מה זה רפאים?
רפאים זה כנראה הם שדים או כאלה רוחמון, כן, שהם אלה שחיים בשאול.
אבל שכתוב שהרפאים היו בארץ.
דווקא לכן קוראים להם ככה. כנראה שהם היו ענקים והם היו נתפסים כבלתי, כעם ענק שהוא, כן, מגיע איזשהו מקום איזה. לכן רפאים, כאן הביטוי. כל עתודי ארץ, ענקים, כן, הגדולים, הקים מכיסאותם כל מלכי גויים. כולם יענו, יכול להיות שזה הרפאים, אותם רפאים ענקיים, כן, אותם ענקים. כולם יענו ויאמרו אליך, גם אתה חולת כמונו, אלינו נמשלת, הנה, נראה לך מה שקרה לנו. הורד שאול גאונך, המיית נבליך, תחתיך יוצא רימה ומחסיך תולעה. מלך בבל יורד למטה וכולם צוחקים עליו. איך נפלת משמיים, הלל בן שחר, נגדת על הארץ חולש על גויים. המפרשים פה מסבירים שהילל בן שחר זה כינוי לנוגה, לכוכב השחר, שהוא היה הכוכב הכי בהיר בשמיים, והתרסק, כן, כוכב נופל. נגדת על הארץ חולש על גויים, ואתה אמרת, כן, נגדת זה גם ביטוי שישעיהו השתמש בו על אשור, כן, ורמי הקומה גדועים והגבוהים משפלו, דרך הקודם. ואתה אמרת בלבבך, השמיים האלה ממעל לכוכבי אל, הרים כיסאי ואשב בהר מועד, בירקתי צפון, אני אשב על ההר הגבוה, אני אהיה מעל כוכבי אל, אעלה על במותי אב ודמה לעליון, אך אל שאול תורד אל ירקתי בור. אני אגיד אחר כך משהו על הישיבה הזאת למעלה. אך אל שאול תורד אל ירקתי בור, רואיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו, אז זה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות, שם תבל כמדבר וערב הרס, אסירים לא פתח ביתה, כן, קלה אותם לנצח. כל מלכי גויים כולם שכבו בכבוד איש בביתו, כל אחד לפחות זכה לקבורה. ואתה הושלכת מקברך כנצר נתאב, לבוש הרוגים, מטועני חרב, יורדי אל אבני בור כפגר מובס. לא תחד איתם בקבורה כי ארצך שיחת, עמך הרגת, לא יקרא לעולם זרע מרעים. הוא מתאר חולו מובה אל קבר. אני מזכיר שבתורה לא להיקבר זה אחת הקללות הגרועות ביותר. לפחות להיקבר, למות בצורה מכובדת, שאדם... אחאב, אבל רואים באופן כללי, כן, גם הקללות, כן, אדם שהנבלה היא כדומן על פני השדה, זה הכי גרוע. לא תחד איתם בקבורה, כן? הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם. כן, לשחוד, מטבח. זה שחיטה. בל יקומו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים. וקמתי עליהם נאום אדוני צבאות והכרתי לו יבל שם ושאר, כוונה שאר, קרוב ונין ונכד נאום אדוני. ושמתי עליהם מורש כיפוד ואגמי מים. כיפוד כנראה גם כן סוג של איזה ציפור, לא כמו שאנחנו, זה ככה אומרים כמו פרשים. ואגמי מים, ביצות, ותיתתיה במטתי השמד, נאום אדוני צבאות. כן, נפנה אותם מכאן. נשבע אדוני צבאות למור, אם לא כאשר דימיתי כן היית, וכאשר יעצתי היא תקום. לשבור אשור בארצי, ועל הרי אבוסנו, ושר מעליהם אולו, וסובלו מעל שכמו יסור. זאת העצה היעוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים, ועוד ידו בכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. כי אדוני צבאות יעץ ומייפר, וידו הנטויה ומישיבנה. והנה, שלושה פסוקים אחרונים, ארבעה פסוקים, מדברים מפורש על... על אשור. אז איך זה יכול להיות? על מה הנבואה באמת מדברת? על הגן שלם, בבל, אשור, אשור, בבל. ראינו את הגישה המחקרית. אומר הרמב״ם, וזה כלל מאוד מאוד יפה. אגב, שדל, אחד הפרשנים, דווקא אומר שהנבואה נכתבה בהתחלה בלי שם בכלל. ישעיהו אמר אותה לתלמידים שלו, צור תעודה, חתום תורה בלימודי, בבית המדרש, והם הוסיפו לה אחר כך את מה שהיה רלוונטי. את אשור, את אשור, בבל, כי הם הבינו על מי זה נאמר, אז הם הוסיפו את זה, ככה שדל מציע. הרמב״ם לא אומר ככה, הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ב' פרק כ"ט, אז הוא מדבר באופן כללי, זה ספר הנבואה. הרמב״ם מדבר על זה שהוא רוצה לכתוב ספר הנבואה. ככה הוא כותב, 8 פרקים. בפרק 7 הוא כותב, אני אכתוב ספר הנבואה. הוא לא כתב ספר הנבואה, לפחות לא הגיע לידינו, בוא נגיד ככה. ייתכן מאוד שהוא שיקע אותו בתוך מורה נבוכים. כן, בתוך מורה נבוכים, בחלק השני, יש איזה 15 פרקים שעוסקים בנבואה. האמת היא שאפשר להגיד שאולי כל מורה נבוכים מתעסק לפי הרמב״ם הנבואה, כי בהתחלה הוא מביא מושגים. יכול להיות בהחלט שהוא שיקע אותו, הפך אותו בסופו של דבר למורה נבוכים. אני מזכיר שיש קשר מאוד גדול אצל הרמב״ם בין פילוסופיה ונבואה. ועוד. אז אני קורא באמצע הפרק, אבל היה פה נקודה שהוא, הנה, סליחה. הוא מדבר הרבה על הנבואה, על הנבואה, על נבואות ישעיהו ובכלל. הוא אומר, אז נקרא שני קטעים שנוגעים אליהם. ואחר אשר בארתי לך שפה זו באופן כללי, הוא קודם עושה הקדמות באופן כללי, נושא מה המשמעות, השמש והירח, והתחדשות השמיים, והתחדשות הארץ, והנבואה וכו'. אחר אשר בארתי לך שפה זו באופן כללי, אבל איך האמיתת הדבר והוכחתו. אמר ישעיהו עליו השלום, כאשר נבאו השם את פירוק ממשלת בבל ואובדן סנחריב, ונבוכדנצר העומד אחריו. איך הוא מבין?
בדבל.
דבר יחד. אובדן סנחריב ונבוכדנצר העומד אחריו. והחלטת מלכותו, ובא לתאר כישלונותיהם בסוף שלטונם, מפלותיהם, או מה שיקרא להם. כלומר, אז הוא מביא את הפסוקים שקראנו, כי כוכבי השמיים וכסיליהם לא יהלו, אורם חשך, השמש בצאתו, וירח לא יגיע אורו. כן, הוא אומר הרמב״ם, אל תתרגש, שידמה כי כוכבי השמיים ואור השמש והירח נשתנו כאשר נשמדה מלכות בבל, ולא שהארץ יצאה ממרכזה וכו'. כן, רק ככה מתארים חורבן, בסדר? לא, זה, הכוונה, לא שבאמת, זה אלא איזשהו משהו היום ונורא, אז רוצים לה כאילו, כל כאילו המאורות קבעו. בסדר? אבל הוא מדבר על חורבן. כן, ואז הרמב״ם המשך אומר שיום השם זה, יום, זה תיאור שחוזר, זה מודל חוזר בנביאים. יש יום השם לעם ישראל, יש יום השם לבבל, יש יום השם... זה מקור, יום השם היה כבר פעם אחת, עוד לפני הנביאים, על סדום והמורה. זה יום השם, כשהקדוש ברוך הוא בא ושופט את הארץ, מוריד אומה אחת, מעלה אומה שנייה, זה יום השם, כשהקדוש ברוך הוא בא במשפט עם, עם מי שצריך. יכול להיות גם עם ישראל. זה מה שהרמב״ם פה אומר, הוא מעריך פה בזה, הוא כן, מעריך פה בעריכות. למדנו מהרמב״ם שאין שום בעיה לשים את סנחריב ואחריו להגיע אל נבוכדנצר, הוא רואה בהם רצף ישיר. הוא רואה בהם רצף ישיר.
אבל אנחנו דיברנו שבפרק זה הרבה תיאורים של השור, אז כאילו איך זה קשור לבבל.
נכון, אז הרמב״ם אומר, יכול, יש פה תיאור אחד שאולי הוא קשור לבבל, התיאור של אדם שרואה את עצמו כאל,
אז זה קשור לבבל.
הוא מאוד, מאוד מאפיין את נבוכדנצר. מאוד מאוד מאפיין, אתם חושבים שרואים כל הסיפור עם הפסל וכל הסיפור הזה, כן. מאוד, זה נראה לי הנקודה המרכזית. אני רק אעיר הערה שעל מי מדובר. סרגון השני, אבא של סנחריב, מלך אשור, דבר אחד אנחנו יודעים, אני לא יודע, הוא עשה כל מיני מלחמות, כבש פה, כבש שם, ניצח את רוב המלחמות שלו, ובאמת זה, הדבר, יודעים על הסוף שלו, הוא לא נקבר. הגופה שלו נחטפה אחרי שהוא הפסיד בקרב, איפשהו במזרח, הגופה שלו נחטפה, נדמה לי שהוא מפסיד לאילמים או משהו כזה, והגופה שלו נחטפת, הוא לא מובא לקבורה, כמובן זה ביזיון מאוד גדול למלך, ואז הבן שלו עולה במקומו, זה סנחריב שאנחנו מכירים. ייתכן מאוד שמדובר על סרגון השני, הוא גם היה ידוע דרך אגב באכזריותו. אז ייתכן מאוד שזה גם מדבר עליו, שהפציעה הזה, שהוא בן אדם שלא נקבר ומושלח כנצר נתאב, יכול להיות שעל זה מדובר, שזה זה רמיזות אליו, כמובן רמיזות לעתיד, זה עוד לא קרה, ישעיהו רומז על מה שיקרה. הדבר הזה של מלך, יש חילופי מלכים, זה דבר שאנחנו מוצאים אותו הרבה בתנ"ך, לא אחד. ירמיהו למשל, אגב, מערבב בין מלכי יהודה, לפעמים במקום צדקיה, מריהו יקים, אבל בירמיהו, אני חושב שפחות נכון לדייק על זה. כי בירמיהו, גם הסדר של הפרקים הוא לפעמים, הוא לא היה מסיבה שהוא נכתב בעת בזמן חורבן. אז לא, אני חושב שפחות נכון לדייק. אבל אני קורא אצל יחזקאל. יחזקאל, הוא חי בתקופת החורבן. מי הממלכה השולטת?
בבל.
אשור זה ממלכה שכבר לא קיימת בתקופתו. והיא ב-11 שנה, בשלישי, באחד החודש, אני מיחזקאל למד א', בן אדם, אמור אל פרעה מלך מצרים ואל עמונו ואל מי דמית וגודלך, הנה אשור ארז בלבנון, יפה ענף וחורש מצל וגבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו, ומים גידלו, תהום רוממתהו, את נהרותיה הולך סביבות מטעה ואת תעלותיה שלך על כל עצי השדה. על מה הוא מדבר?
בבל.
בבל. לפי כמות המים הוא מדבר בוודאי על בבל. אז הנה אנחנו רואים, הפוך. כן, היה צריך להיות כתוב בבל וכתוב אשור. ובעזרה, אני אביא לכם עוד דוגמה אחת, יש לי עוד כמה דוגמאות כאלה, אבל נסתפק בעוד מאה, בעוד אחת, בסדר? אם תרצו בהזדמנות אחרת דוגמאות נוספות. אז בואו נראה, אל עזרה. עזרה הסופר, פרק ו', פסוק כ"ב, כתוב ככה: ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם ממלכת בית האלוהים אלוהי ישראל. והוא מדבר על תחשסת מלך פרס, מלך אשור. אשור כבר מזמן זל, אין מלכה כזאת בעולם. כן, אז הוא מדבר על התחשסת, אחר הדברים האלה במלכות התחשסת מלך פרס. אז כמובן, מן הסתם יש כאן דרשה. כלומר, הוא לא סתם מתבלבל ואומר, במקום פרס אומר אשור, אולי רוצה לרמוז לאיזה נקודה. אבל זה דבר שקורה בתנ״ך. בגדול זה דבר שהוא אפשרי, וזה, והסיבה היא כמו שאומר הרמב״ם, שהממלכות הן ממלכות המשכיות. למשל, מה שנדב אמר מקודם ועיר, אז למשל, אמרתי לך שאתן דוגמה. מלך, זוכרים את הסיפור על ושתי? בת מי היא הייתה?
מלך בבל.
הייתה בת מלך בבל, ונושא אותה אחשוורוש מלך פרס. למה הוא נושא אותה?
לא, הוא שלא קשר למלכות.
רצף. רצף, בסדר? אני יושב על הכיסא שיושב עליו מלך בבל, שלפי חז"ל, על הכיסא של שלמה המלך.
זה לא בקטע מתנצח כאילו? בקטע שאני ניצחתי אותה?
לא, 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 לא. הרבה פעמים בקטע של המשכיות. כמו שקויפמן אמר למשל, וזה הוא צודק, שלאומר אני מלך בבל גם, בסדר, זה אני אותו אחד, אני הייתי גם, אני ממשיך את אותה שושלת של מלכות בבל, ואני, ועד אתה.
יאבד, זה מה שאמרנו שחזקיהו ממשיך את דוד? להבדיל זה מה שאמרנו ש...
נכון מאוד, נכון, ויצא חוטר וזה לא להבדיל, פה זה בתוך אותה שושלת. אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בהחלט זה להבדיל, זה כמו שהפלסטינים נתלים בפלישתים. כן, זה כמו שהיו פה קבוצה של סופרים שאמרו שהם רטוש וחבריו, שאמרו שהם כנענים. בסדר? כלומר, אני רוצה להגיד עד כמה אני ותיק פה בשטח, אני מיוחס לפלישתים הקדמונים, אני לא פלסטיני, כן, אני בן בנו של וכו' וכו' וכו'. זה נכון, זה עיקרון נכון שהוא מאוד נכון בעולם העתיק, אנחנו רואים את זה גם בימינו, כמו שהדוגמאות שנתנו עכשיו. אם אדם רוצה, אז הוא כן, פלישתי, פלסטיני, אותו דבר. וזה בדיוק מה שקורה כאן. כלומר, יש פה נבואה שהיא כנראה, זה לא כמו שאומר קויפמן, זה נבואה שיש איזה טעות או משהו כזה. אלא יש לנו פה נבואה שהיא באמת נבואה על אשור, אבל אגב, סרגון השני, שאותו תיארתי מקודם, אז הוא באמת, אחד, הוא התפאר בהיותו נציב בבל, כמו שאמרתי מקודם, והוא לא רק זה, הוא גם בנה מקדשים לאלוהי בבל בתוך אשור. כלומר, הוא באמת החשיב את עצמו כאיזשהו, כן, קשר בבלי. אז בהחלט ייתכן שזה הכיוון.
הם לא היו איום על אשור בבל? הם סתם היו מדינה אקסקלוסיבית?
לא, לא בדיוק. הם ממש לא היו איום, הם היו מדינה קטנה. בבל נמצאת בצד, קצת צפונה. סליחה, בבל, הפוך, הפוך, הפוך. אני רגע אצייר את המזרח הקדום. יש לנו את הפרת ואת החידקל. בסדר, משפחים למפרץ הפרסי. תגיד לי, הם לא נשפחים למפרץ הפרסי, כי היום הם כבר מתאחדים לפני המפרץ הפרסי, בערך 100 קילומטר לפני המפרץ הפרסי, הם הופכים לנער אחד וזורמים. אבל צריך לזכור שהמפרץ הפרסי של היום הוא 100 קילומטר דרומה למפרץ הפרסי הקדום. המפרץ הפרסי הקדום הגיע עד כאן, בסדר? היום, אם השפך פשוט יוצר יבשה לאט לאט, והיום המפרץ הפרסי הוא מגיע לכאן, ופשוט הנערות מתאחדים ומשפחים ביחד, בסדר? זה הפרת הקרוב אלינו, כאן מדינת כאן ישראל, וזה החידקל. אלה שני הנערות, בהתחלה הם היו מקבילים, בסדר? ונשפחו במקביל, ועכשיו היום הם מתאחדים כבר לאחד. אנחנו כולנו מכירים את זה מעיראק, זה עיראק, בסדר? כאן זה, הפרת מתחיל בסוריה. החידקל ונמשך עובר את סוריה לתוך טורקיה, החידקל מתחיל בטורקיה פה נמצאת איראן של היום, פה נמצאת עיראק של היום. ביניהם? מלחמת איראן-איראן. ביניהם אזור שהוא מלא בנפט, נפט נוצר כתוצאה ממרבצים של צמחייה שנרכבה. אזור רווי מים, אגב, המים כולם זורמים מהרי הטאורוס, כן, פה בטורקיה, בסדר, המון מים, המון המון מים שזורמים ויורדים משם. אזור צמחייה שלאט לאט נקבר, וכתוצאה מזה יש גם נפט. כמבור מיליוני שנים, כן.
היום ירוק שם?
גם היום ירוק שם. כל האזור הזה הוא מלא מלא תעלות מוצלבות שזורמות מהם, וככה הם היו, ככה הם חיים עד היום. כמו מאוד מזכיר את סיפור מצרים עם הנילוס. ולכן אלה שתי תמיד הממלכות, או ממלכה אחת ענקית כאן, וממלכה שנייה באזור מצרים, אלה היו הממלכות החקלאיות של אז. לא תלויות בגשם בעצם, שתי הממלכות האלה. בסדר? אלה הממלכות שיש להם תמיד מים, הכל 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 תעלות. אפילו הבבלי, ויש אומרים אף להשיטו במים, שלא כתוב בירושלמי, כנראה שמקורו באזור הזה, כן, שפה באמת אי אפשר לחיות בלי להשיטו במים, כן? בסדר, אבל זה רק דוגמה. אז פה יש המון המון ממלכות קדומות שאנחנו מכירים אותן בשמות כמו אילם, ואשור, ופרס, ובבל, ואור, וממלכת החיתים. אתם שמים לב, אני יכול למנות הרבה הרבה ממלכות, וכל אחת בסופו של דבר התחילה מעיר מרכזית, בבל, בסדר? אם זה בבל ששוכנת כאן, אם זה נינווה ששוכנת פה, יותר צפונה, פה בבל, ואם זה בגדד, ואם זה אחמן, כן, הפרסית, שממנה יצאו הפרסים, ואין סוף, כן, ואפשר יותר צפונה, וממלכת אור, הקדומה, אור כסדים שאברהם אבינו, ארם נהריים, שבין שתי הנהרות, כל אזור, זה אזור, לאזור קוראים אזור מסופוטמיה, נכון? בין הנהרות, מסו, אמצע, פוטם, נהר, כמו היפופוטם, מסופוטמיה בין הנהרות, והאזור הזה, בגלל שהוא אזור פורה, הוא מצליח. כל פעם ממלכה אחת היא זאת שמתחזקת ושולטת על העולם. בתורנות, אחת עולה, מורידה את זאת שכבר נרכבה לאט לאט, וזה אשור, לאט לאט הממלכה גדלה. כשממלכה גדלה, מה קורה לה? קשה לה מאוד, מוטת השליטה מאוד מאוד גדלה. אין לך כבר חיילים משלך, אתה צריך להביא חיילים מבחוץ. אין נאמנות, הממלכה לאט לאט מתפרקת, באה ממלכה חדשה, צעירה, עם חיילים שלה, ואותו דבר קורה לה, וככה קרה לאילם, וקרה לאשור, וקרה לזה, ואחר כך לבבל, וכן הלאה, ואחר כך לפרס. כל אלה ממלכות שמגיעות באותו מקום. גם לרומאים זה קרה. גם לממלכת רומא, לקח להם יותר זמן. אבל עוד לפניהם זה קרה לאלכסנדר מוקדון.
היוונים זה קרה מאוד מהר.
מה?
היוונים קרה מאוד מהר יחסית.
ליוונים? אלכסנדר מוקדון.
פצלו לשלוש ממלכות, ארבע ממלכות יווניות.
פצלו לשלוש, אבל השלוש האלה מחזיקות מעמד. אם כבר שהן מתפוררות, נכון, מול הרומאים, הן עדיין מחזיקות 150 שנה. תחשוב, המלחמות הסוריות, בין בית תלמי לבית סלבקוס, 100 שנה. 100 שנה הן מחזיקות. הממלכה גדולה, אם היא לוקח לה להתפורר 100-200 שנה. העות'מאנים, 400 שנה. נכון? יש דברים. בקיצור, אז גם העות'מאנים, כן, והממלוקים, והרבה מאוד הגיעו משם, מהאזורים האלה. יפה. אז זה, אז בעצם, ולכן, כשישעיהו מנבא על בבל, והוא מתכוון לאשור, זה בסדר גמור. הוא מדבר על ממלכת אשור שכוללת כרגע, אמנם מתחילה מכאן, אבל היא כוללת כרגע גם את בבל ושולטת עליה, ואף אם המלכים שלה מתפארים בשליטתם על אותה פנינת יופי שנקראת בבל, אז הוא מדבר עליהם. זה אפשרות אחת לפרש, ככה מבין הרמב״ם, כי בייחוד כי הרמב״ם רואה, אומר, זה הכל אותו רצף. בסדר, אז אחר כך המלך יהיה מפה ולא מפה. בסדר. הצבא הבבלי, עדיין על אותו שלטון, לא רק זה, הם אפילו לפעמים נשענו על אותה מערכת שלטונית. כן, הם לא החליפו את כל הפקידים, כן, הרבה פעמים בממלכות האלה. כלומר, בסופו של דבר, אומר הרמב״ם, נבוכדנצר, ונבוכדנצר שבא אחריו, אומנם הפרש של 100-150 שנה, זה בהחלט סביר. סיכום, אם כן ישעיהו מתכוון לא לעתיד הרחוק, הוא אומר מהרה יבוא, רוב הסיכויים שהוא באמת מדבר על נינווה, ואכן זה מה שקורה לנינווה, והוא מנבא על חורבנה של נינווה, הכוללת כרגע גם כן בשליטתה את הממלכה האשורית.
מה האינטרס לא להיכנס באשור בעצם? כאילו, מה אני אומר?
אשור? אשור היא זאת שעכשיו מחריבה את... הגלתה את ממלכת ישראל. עוד, הוא לפי...
אבל זה לא שאומרת על אשורים או משהו כזה, כאילו...
לא, אז אני אסביר. אתה צודק. שנייה. האשורים, יש לנו חשי, הוא עכשיו, ישעיהו, הוא סוגר מעגלים. הרי מה עשינו? היה את, דיברנו על ארבעה, תוכנית ארבעת השלבים של ישעיהו. כן, בהתחלה ממלכת ארם וישראל, מול יהודה, ואחר כך סגירת החשבון מולם, וסגירת החשבון עם, עם, עם ישראל, עם ישראל ויהודה, וגם עם יהודה עצמה, ואחר כך גם סגירת החשבון עם אשור וצמיחת חזקיהו. ובהלך, זה סגירת החשבון עם אשור. מה יקרה לאשור? שהיום מנבא בעצם את החזרה של עם ישראל לארצו. הייתה חזרה כזאת?
חזקיהו כינס קצת.
מה?
חזקיהו כינס
קצת. חזקיהו, נכון. אנחנו מכירים את זה אפילו גם, לא רק חזקיהו, גם יושיהו. בסדר? ירמיהו, אז מכירים את ירמיהו שנשלח להביא עשרת השבטים? באותם 90 שנה, 90 שנה האלה, משנת 701 למסע סנחריב. עד שנת 609, שזה מות יושיהו. יש כמה ניסיונות, לפחות כנראה שניים, או אחד או שניים, להביא, את, להחזיר את עשרת השבטים. אין חלקים, חזקיהו, כמו שאמרת, מנסה לכנס את ספליטי עשרת השבטים. אנחנו יודעים היום ארכיאולוגית שהוא מצליח. ירושלים מכפילה את עצמה מפליטים שמגיעים. כנראה שלא כולם גלו, כן? רק חלקים. ויושיהו, אנחנו יודעים על ירמיהו, תואר שם בפרקי הלמד, שהוא הולך לקבץ, הולך להחזיר את עשרת השבטים. אז גם מתארים שהוא הולך להביא את עשרת השבטים. הוא מחזיר, אם הוא מצליח, כמה הוא מצליח, אבל יש ניסיונות. זה בדיוק מה, ש, מה שמתואר כאן, כן? על עם ישראל. כי ירחם אדוני את יעקב ובחר עוד בישראל, והיא ניחם על אדמתם, המנוחה הזאת של 90 שנות שקט האלה. ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. מה זה ונלווה הגר עליהם? יש פה פול גרים, כל הארץ מלאה גרים, נכון? קוטים, שומרונים, מלא מלא גרים, שהם לא מהארץ, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. ולקחום עמים, כן, קשים גרים ישראל כספה חתם איתן, ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת אדוני לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשוביהם ורדו בנוגסיהם. אני לא יודע עד כמה זה קורה, אבל כן, שעם ישראל משעבד אשורים פה בארץ, איני יודע, יכול להיות שזה קורה כתור אחרי שהבבלים משתלטים, איני יודע. בכל אופן, אבל ברור שאני מדבר על תקופת שקט גדולה והצלחה, נראה שהוא מדבר בפשטות לא על לעתיד לבוא, אלא הוא מדבר על אותם 90 שנות שקט שיבואו מימי מנשה, עמון ויושיהו, כן? מנשה הרי מלך תקופה בלתי נתפסת. 55 שנה, כן, יותר מכל מלכי יהודה, כן, למרות...
זה רשב את טוב לו, כי...
כן, חזר בסוף יום בתשובה, הוא נפיך חזר, אבל זה ממש רשב את טוב לו, שאלה מעולה, לא קל המקום לפרט אותה, יש מאמר מאוד מעניין של הרב שרלו בנושא, מי שמחפש.
הרב, למה רשב
את טוב לו? אמרתי כרגע, אבל זו שאלה שספר יום עושה כבר, צדיק ורע לו רשב את טוב לו. אבל כן, בגדול, שאלה טובה. על מנשה, הוא חזר בתשובה בסוף ימיו.
מנשה זה
שיפולי גלימתו
ו...
ש?
כן,
חבר'ה, בשערים
יש חוזר.
אם היית חיים
את תקופתי, הייתם רואים שפולי גלימתו. כן, כן. עם רבשי. כן. מנשה, חברני. כן. יפה. אז זה בעצם, זה ובאמת, כל התיאורים פה על הצבא, על הצבא המדיד והאכזריות שלהם, כנראה שבאמת יש להם שורש, ולכן זה בסדר, הצבא המדהי וכל הסיפורים על ההרים בהתחלה, כן, כנראה שמדובר בכל זאת על נינווה שעומדת להיחרב, כן, איך הקדוש ברוך הוא בעצם מביא את הצבא שלו, הכוונה במקרה הזה, על נינווה, כן, על נינווה. עוד נקודה אחת, ואתה אמרת בלבבך, השמיים העלה ממעל לכוכבי אל, ערים כסאי וישב בהר מועד ירקתי צפון. קטעי צפון זה ביטוי כנראה קדום, כנראה שבו ישבו האלים, מקום שבו ישבים האלים. אנחנו מכירים אותו אגב מתהילים על ירושלים, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך אב, שיר של יום שני, בסדר? כנראה מקום מושב האלים, יכול להיות שזה ביטוי כזה. על, ספציפית על מלך אשור, אנחנו יודעים שמלכי אשור בנו זיקורטים. מה זה זיקורטים? מכירים את מגדל בבל? מגדל בבל הוא לא אגדה, מצאו אותו, ארכיאולוגית מצאו. בבבל, בעיר בבל, בעיראק, עד היום קיימים שרידים של זיקורטים, זה מגדלי ענק, מגדלי ענק מדורגים, שמגיעים לגובה של עשרות מטרים. אגב, המדרש גם מתאר אותם, כנראה שחז"ל כן הכיר אותם. המדרש אומר, המגדל הזה, שליש נחרב, שליש נשרף ושליש עודנו קיים, ומי שעולה על אותו שליש, מסתכל למטה ורואה את יושבי הארץ כחגבים. משהו כזה המדרש אומר, וזה דברים נכונים, המגדלים עוברים עד היום בגובה של עשרות מטרים. שעשרות מטרים זה בלתי נתפס לעולם הקדום, כן, זה כמו הפירמידות. הם בנויים מלבנים, בדיוק כמו שמתואר בתורה, ותהיה להם הלבנה לאבן. הזיקורטים האלה, זה היה מאוד מקובל בבבל, או למשל סרגון השני, שהוא מאוד, אמרנו, אהב את התרבות הבבלית, הוא בונה לעצמו זיקורט כזה. מה העניין בלבנות לעצמך מין מגדל כזה? המלך יושב לו למעלה, רואה מלמעלה את כולם כמו נמלים, מתייחס אליהם כמו נמלים, כולם מפרפרים, עלים בשבילו את האוכל, ממש איזה, כשצריך לזרוק מישהו מלמעלה.
יש תיאור של נמרוד, כאילו שאומר.
יש חלון, בדיוק כמו שאתה עושה, יש חלון, יש, נכון, התיאור הזה של נמרוד, של חז"ל, כן, הוא תיאור שהוא מבוסס על דברים שאנחנו מכירים, באמת, זה שמלך הוא צריך לשב, הוא יושב מעל כולם, וכולם מסתכלים אליו ככה, ורואים למעלה שם את הנצנוץ למעלה של המלך, זה עושה את התחושה, זה בדיוק מה שמתואר, זה הנצנוץ הזה של הכתר למעלה, זה ההלל בן שחר, כן? זה, תראו, זה מה ש... זה בדיוק מה שמתואר פה. איך נפלת משמיים, הלל בן שחר, ואתה אמרת בלבבך, השמיים העלה ממה לכוכבי אל. מזכיר לי קצת הסיפורים על המלך צרצר של נאה גולדברג, מי שמכיר. שמיים העלה ממה לכוכבי אל, ערים כסאי וישב בהר מועד, בערכתי צפון, אני יישב עם העלים, עם האלים, העלה על במותי אב, אדמה לעליון, כן? ככה הוא אומר לעצמו. אך אל שאול תורד אל ירקתי בור, הוא אמר אדמה והוא הופך לחתיכת אדמה, כן, זה בדיוק הנקודה. זה נראה לי, זה הסיפור, כלומר, סיפורים של ישעיהו לא מנותקים מדברים שלא קורים, זה סיפור דברים שקורים בעולם, ודברים שהם מציאותיים לגמרי, ככה זה באמת היה. יפה, אז זה מסע בבל, ואם כן, זה כן מסע, אומנם מסע על בבל, על אשור ובבל, אבל הוא מסע שהוא גם על עם ישראל, כי הוא רלוונטי, למה שהולך לקרות בעם ישראל, ישר אחרי חזקיהו. כלומר, במילים אחרות, אם זה ממשיך את הרצף, אמנם אנחנו כבר בספר אחר של ישעיהו, אבל אם בספר הקודם דיברנו על סיימנו ויצא חוטר מגזע ישי, עכשיו ישעיהו מרחיק את נבואתו עוד יותר, עוד קצת, האמת, עוד כמה שנים אחרי חזקיהו, ורואה את התקופה שאחרי חזקיהו. אחרי צבא סנחריב, צבא אשור לא מגיע לכאן יותר. מנשה לא סובל מהטרדות אשוריות כמעט. וזה, אם אתם זוכרים, כבר בימי חזקיהו, אשור, בבל מתחילה לעלות. זוכרים? מלך בבל שולח משלחת, כל הסיפור. בבל מתחילה לעלות, ואשור ובבל, מלחמות אחת בשנייה שמה, ופה יש 90 שנות השקט שדיברנו עליהם. נעצור בזה. פעם הבאה גם כן נרוץ כמה מסעות קצרים כאלה, מואב, פלשת, כל המסעות הקצרים.